ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של הטכניוניסטים. אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון. לא מזמן, במסגרת היום הפתוח בטכניון, אירחנו כאן באולם צ'רצ'יל פאנל מיוחד של בוגרים, תחת הכותרת "הטכניון נתן לי יותר". בפאנל השתתפו ארבעה בוגרים ובוגרות מתחומים מגוונים, מביולוגיה ומערכות לחימה ועד כדורסל. מיד תשמעו את מי שהנחתה את הפאנל, רינת חדשי, מהנדסת תוכנה בכירה באנווידיה ובוגרת כמובן בעצמה. הייתה שיחה מרתקת עם בוגרים סופר מרשימים. מקווים שתהנו. בואו נתחיל.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
שלום לכולם. כל אחד ואחת מחברי הפאנל שלנו, אותם נכיר מיד, הם בוגרים ובוגרות של הטכניון, ומגיעים ממגוון של תחומים. דוקטור ענבל צפיר לוי, מייסדת שותפה בחברת נביאה ביו, שמפתחת בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן השחלות. ענבל השלימה את שלושת התארים שלה בפקולטה לביולוגיה בטכניון. עידן חלפון, מומחה בתחום הדאטה וארטיפישל אינטליג'נס AI בחברת רפאל, מערכות לחימה מתקדמות. עידן מנטור בתוכנית המנטורים של הטכניון. עידן הוא בוגר הפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות. הבאה בתור היא רבית אבל. רבית דוקטורנטית בטכניון, חוקרת ננו חלקיקים לשימושים רפואיים וזוכה תחרות ביזטק 2021. רבית היא אלופת ישראל לנוער ושחיינית בנבחרת הטכניון. את הדוקטורט שלה היא עושה בימים אלו ביחידה לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה, והיא עוסקת בפיתוח טכנולוגיית שיקום עצבי בעזרת ננו-חלקיקים. אחרון חרביב מחברי הפאנל, אלון קרמר. אלון הוא מנכ״ל מועדון הפועל ירושלים בכדורסל. בשנים האחרונות אלון עבד כדאטה אנליסט בקזינו סיזר פאלאס בלס וגאס, וכמנהל דאטה במנהלת ליגת הפוטבול האמריקאית NFL בניו יורק. אלון הוא בוגר תואר ראשון בפקולטה למדעי המחשב, ובוגר תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת הרווארד. הבוגרים שלנו מגיעים מתחומים שונים, אבל כולם מכנה משותף אחד. כולם היו בנקודת הזמן שבה אתם נמצאים עכשיו, מתכוננים לקראת הצעד הראשון באקדמיה שיתווה את הדרך לחיבוש פסגות מקצועיות או מחקריות בעתיד. כולם התחילו כאן וסיימו את לימודיהם בטכניון בהצלחה רבה. לכן אולי מתבקש לשמוע מכולכם וכולכן, מה זה אומר עבורכם להיות בוגרי הטכניון, ואיך זה סייע ומסייע לכם בתפקידכם? ענבל.
אז דבר ראשון, נעים מאוד, תודה רבה שזמנתם אותי להשתתף בפאנל הזה. להיות בוגרת הטכניון, זה אומר קודם כל, לפני שאני מתהדרת בתואר, זה אומר שאני יודעת לחשוב עצמאי, אני יודעת לחשוב חדשני, אני יודעת להעביר ביקורת על עבודות ומחשבות של אנשים אחרים, ובעצם יש לי בסל שלי הרבה הרבה כלים, שהם עדיין עדכנים, למרות שסיימתי לפני אי אלו שנים, עדיין אני יכולה להגיד שאני, יש איזה משהו שמאפיין בוגרי טכניון, ואני שמחה להיות ביניהם.
נעים מאוד לכולם. אז קודם כל, להיות בוגר טכניון, אחד הדברים שאני מרגיש בעבודה היומיומית, זה היכולת לגשת לבעיות ולפתור אותם בצורה לוגית. אני מדבר על בעיות שלא פגשנו בעבר. יכולת ללמוד נושאים גדולים, מורכבים, בזמן קצר, וליישם אותם בדרך ייחודית וחדשנית.
רבית?
אז בעיניי להיות בוגרת טכניון, זה אומר קודם כל להיות בעלת סט כישורים ומיומנויות מאוד מאוד רחב, שמאפשר לי להתעמק במה שאני ארצה להעמיק, לפתור אחר כך בעיות מורכבות ולהתמודד עם אתגרים שונים שמגיעים. בעצם שיש את הבסיס הרחב הזה, שמתוך אחר כך אפשר להגיע לכמעט כל המקום שאני ארצה. ובנוסף, בצורה משלימה, זה גם להיות חלק מאיזושהי רשת אנושית של קשרים, שוב, אישיים או מקצועיים, שגם פותחת הרבה דלתות ומאוד עוזרת להתקדם.
שלום לכולם. בשבילי להיות בוגר טכניון זה שני דברים. קודם כל, זו גאווה עצומה. הטכניון זה מוסד שהוא מוביל ופורץ דרך ומוכר בכל העולם, ובשבילי כבוגר המוסד זה פשוט תחושה של גאווה וכבוד להיות, לשאת את הטכניון בתור בוגר שלו. דבר שני זה תחושת מסוגלות. התואר פה בטכניון הוא רחוק מלהיות קל. עצם זה שאני סיימתי פה מדעי המחשב, נותן לי תחושת ביטחון אדירה, שאני יכול לכבוש כל אתגר, באמת, ואת הביטחון הזה, שאני יכול באמת להתמודד, ולהגיע לכל מטרה שאני אשים לפניי.
אני מזדהה עם הגאווה, אני תמיד מציגה את עצמי ואומרת, בוגרת טכניון תואר ראשון ושני, תמיד אומרת. שאלה לענבל, את עשית תואר ראשון, שני ודוקטורט בטכניון. מה הערך המוסף שהפקת מהלמידה בטכניון?
אז כמו שנאמר פה גם לפניי, אני חושבת שכשאפשר, היום הכל ברשת, ואפשר למצוא המון מידע אקדמי ברשת, אבל בסוף שיטת המחשבה היא מאוד שונה פה, ומעודדים פה שיטת מחשבה אחרת. כמעט לכל מקום, לכל מקום עבודה שהגעתי אליו, יצא לנו פטנט, פשוט כי אני ידעתי להסתכל על דברים מזווית אחרת, ידעתי להסתכל איפה אנשים לא מסתכלים, אלה סקילס, מיומנויות שלימדו אותי בטכניון. אז זה בעיקר, זה לא רק הדאטה, לפחות בביולוגיה, כל הזמן משתנה, ותמיד צריך להישאר מעודכנים, זה בעיקר הדפוסי מחשבה שלמדתי פה, שמאוד שונים ממה שנהוג מחוץ לקהילה הזאת.
לאלון, שאלה. כמו רבים וטובים מבוגרנו, אשר ממשיכים לתארים מתקדמים אצלנו, ובאוניברסיטאות המובילות בעולם, גם אתה למדת בהרווארד, תואר שני במנהל עסקים. ספר לנו כיצד הלימודים לתואר ראשון בטכניון, קידמו אותך להרווארד, ואילו אפשרויות נפתחו בפניך?
אז קודם כל, בדומה לתחושת הגאווה, הטכניון באמת זה מוסד שהוא מותג בינלאומי, וזה כבר נקודת פתיחה על פני כל שאר המועמדים כשמנסים להתקבל להרווארד. בנוסף, בעצם יש משהו מאוד ייחודי להגיע לעולם העסקים דרך תואר מדעי-טכנולוגי. אם נסתכל רגע מחוץ לעולמות הטק, רוב המנהלים בימינו מגיעים דרך הערוצים של פיננסים, משפטים, שיווק, אבל היום להגיע דווקא עם סט כלים טכנולוגי מקנה יתרון עצום. היום כל התעשיות מתחילות לעבור טרנספורמציה דיגיטלית, ומי שלא יודע לדבר את השפה, יש לו חיסרון, וגם בהרווארד שהם מחפשים את באמת המנהיגים העסקיים של העולם הבא, זה שילוב מאוד מאוד ייחודי וחזק לשלב, להגיע מרקע טכנולוגי. חוץ מזה יש באמת רשת ענפה של בוגרי טכניון, שכולם תמיד פתוחים ושמחים לעזור ולייעץ ולהכווין, ובאמת זה שילוב של כל הדברים הללו, כדי שבאמת יהיה לי את הסט, כלומר כשהרווארד מסתכלים על מועמד, הם יגידו מה הוא עשה עד כה, רוצים לראות הישגיות, רוצים לראות התקדמות, והם בעצם באים, לוקחים את המועמד ומעלים אותו לרמה העולמית נקרא לזה, וביחד זה פשוט שילוב מנצח.
תודה. שאלה לרבית. את כיום דוקטורנטית בחקר ננו חלקיקים, וזכית בתחרות ביזטק בשנת 2021. ביזטק זה תוכנית של הטכניון לעידוד יזמות. היא מאפשרת לסטודנטים להציג את המיזמים שלהם ולזכות בפרסים. בנוסף למחקר, את מוצאת זמן להיות שחיינית מצטיינת בנבחרת הטכניון. האם את יכולה לתאר לנו קצת את חיי הקמפוס לצד המחקר?
בשמחה. אז קודם כל, הלימודים בטכניון הם באמת מאוד מאוד עמוסים ודורשים הרבה, אבל בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו גם בן אדם מעבר להיותנו פה סטודנטים חוקרים, ויש לנו עוד צרכים שכדאי למלא. אני חושבת שתואר בטכניון, אם זה תואר ראשון, תארים מתקדמים, בסוף זה לא מעט זמן מהחיים שלנו, וכדאי גם ליהנות מהם, וגם להפיק מהם מעבר רק לתועלת האקדמית נטו. בסופו של דבר, הדברים שגם מקדמים, עוזרים לרכוש כלים, להכיר אנשים והזדמנויות תעסוקה, וגם משפיעים על הלימודים. אני חושבת שמהניסיון שלי, דווקא הסטודנטים שבסוף מצטיינים ומצליחים לשמור על זה לאורך זמן, זה אלה שכן הצליחו לשלב בנוסף הלימודים תחומים נוספים, לשמור על איזשהו איזון. לי מאוד עוזר לשמור דברים קבוע בלוז, כמו שאמרת, אני גם שחיינית. הצטרפתי לנבחרת השחייה כבר בשנה הראשונה שלי בטכניון, אני עכשיו כבר בשנה השביעית בנבחרת. הייתי שנה גם בנבחרת השייט. והנבחרות בטכניון זה נותן מסגרת מאוד מאוד טובה וברורה של פעמיים בשבוע, אימון, זמן קצת לתת לגוף ולנפש להירגע, קצת לשחרר לחצים. סוף כל אימון אנחנו תמיד מסיימים בג'קוזי, שזה הירגעות נהדרת. יש תחרויות בארץ ובעולם, יצא לי לטוס עם הנבחרת לברצלונה, לקרואטיה, לרומא, לכל מיני מקומות, שזה גם שוב מוסיף איזשהו אלמנט נוסף. התחלתי לנגן על פסנתר למשל והתואר השני, אז גם כל יום רביעי בבוקר יש לי זמן קבוע בלוז, אני הולכת לשיעור, זה מאוד עוזר לסדר וגם אחר כך להביא, אני מרגישה שזה מביא את עצמי למצב שאני יכולה להיות יותר בפוקוס, יותר להתרכז, להיות יותר יעילה ופרודקטיבית ביומיום שלי, וגם בסוף לחשוב על הרעיונות, שזה קריטי גם למחקר וגם להרבה דברים היצירתיים והדברים האלה שכן לוקחים צעד קדימה.
אז דווקא התוספת של עוד תחביבים ועיסוקים מקלה על העיסוק בלימודים. אגב, העיסוק בספורט משותף לפחות לשלושה מכם, גם ענבל סיפרה לי על העיסוק שלך בכדורגל, וגם אתה, העיסוק שלך בספורט.
כן, אני חושב שזה, אני נולדתי וגדלתי בחיפה, בבית שמאוד אוהב ספורט ומתעניין בספורט, כל תחום ניהול הספורט תמיד מאוד מאוד קסם לי, ואני באמת חושב שחלק מלהגיע לטכניון, אני בן למשפחה של בוגרי טכניון, אבא שלי, דוד שלי, שני האחים שלי בוגרי הטכניון, יש משהו בלשאוף גבוה, משהו מאוד מיוחד לבוגרי הטכניון, כל מי שיותר מאוחר גם מצליח בקריירה ובחיים האישיים, זה אנשים עם שאיפות מאוד גבוהות, ובעצם הרצון הזה להגשים חלומות. הטכניון בהחלט מאפשר את זה, וכמו שאמרתי, אני חושב שמה שענבל אמרה קודם, הטכניון לא בא ואומר, הנה משהו שאתם צריכים לדעת, להופכות בעולם הטכנולוגיה, כי באמת הטכנולוגיות משתכללות ומשתנות כל הזמן. הטכניון באמת שם דגש על לתת את הסט כלים הזה, ללמוד בעצמך, להרגיש שאתה מסוגל לכבוש כל חלום וכל יעד, וכי הטכנולוגיה מתקדמת, עולם העסקים מתקדם, בכלל, הטכניון זה גם מקום מאוד טוב לבוא, ללמוד, להיכשל מהר, וזה מקום עם סביבת ביטחון, שמאפשרת לאנשים להכין את עצמם לעולם האמיתי, כי אז כשמגיעים באמת לעולם האמיתי של הקריירה, מגיעים הרבה יותר מנוסים ובטוחים באופן לקיחת ההחלטות. אז באמת, כלומר, עניין של הגשמת חלומות, זה, הדרך היא לא קלה. אולי בפרספקטיבה לאחור, זה נראה שהכל סימן את ה-check the boxes, אבל האמת היא שהדרך היא מאוד קשה, והטכניון הוא מקום שמאוד מחשל אותך, ונותן לך את האפשרות באמת להבין איך להתמודד עם סיטואציות שונות בהמשך הקריירה.
תודה. יש לי שאלה לעידן. עידן מנהל ברפאל, מגייס כישרונות צעירים, וגם מנטור בתוכנית המנטורים של הטכניון. אולי תספר לנו קצת על התוכנית מנטורים, וגם איזה יכולות ייחודיות אתה מזהה אצל הבוגרים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בתעשייה.
כן, אז אני אשמח לספר על תוכנית המנטורים של הטכניון. דובר פה לא מעט על הרשת של הטכניון, הרשת שהטכניון יוצרת, וזה חלק מזה. בתוכנית הזאת, למעשה, בוגרים של הטכניון עם מספר שנים בתעשייה, מסייעים לסטודנטים לקראת יציאתם, לקראת סיום התואר, ויציאתם לשוק העבודה. לי יצא לעשות לא מעט מנטורינג לסטודנטים, בעיקר בעולמות הדאטה וה-AI, ואחד הדברים המפתיעים שחוזרים בשיחות שלי עם הסטודנטים, זה חוסר ביטחון לקראת היציאה החוצה. והמנטרה שאני תמיד חוזר עליה, זה נכון, אתם עכשיו בסביבה שהיא 5%, 10% אחרי זה מהשוק, ובסביבה הזאת אולי אתה לא במקום הראשון, כי בסוף סביבה מאוד תחרותית, אבל כן צריך לקחת בחשבון שברגע שיוצאים לשוק, ה5% האלה שאתה שייך אליהם, הם בטופ של כל עולם חיפוש העבודה בישראל, לדעתי גם מתחרה הרבה בעולם, ובסופו של דבר הפרספקטיבה הזאת של מי שנמצא בעולם העבודה, שרואה הרבה סטודנטים, רואה מועמדים, רואה קורות חיים, והסטודנטים שיוצאים משוק העבודה, ובכלל עובדים עם רקע מהטכניון, לגמרי בולטים, גם בחשיבה, גם בהתמדה, ביכולת פתרון הבעיות, בחדשנות, ואת המסרים האלה אני מעביר לסטודנטים לפני שהם יוצאים לשוק, זה עוזר להם הרבה, מעבר לזה שיש גם הרבה עזרה שהיא יותר טכנית ופרקטית, עזרה בהכנה לרענות עבודה, חיבור לבוגרים שעובדים במשרות שרלוונטיות למה שאותו סטודנט מחפש, וזה חלק מהרשת שהטכניון נותנת לסטודנטים לקראת יציאה לשוק העבודה.
בנימה אישית, אני כאמור שנים רבות עובדת בהייטק, היום אני בחברת NVIDIA, לפני כן עבדתי בחברות אינטל, אפל ודל. זה שאני בוגרת טכניון, קודם כל אני יכולה להגיד לכם שבוגרי הטכניון הם מהווים מרבית מהאנשים שעובדים בחברות הגדולות והנחשקות, וגם כשאנחנו באמת מראיינים אנשים לראיון עבודה, השבוע ראיינתי שני אנשים, אז בהחלט כשמישהו בא ואומר שהוא מהטכניון, זה בהחלט פותח דלת. עכשיו אני רוצה להודות לכם על השאלות האלה, ורציתי לשאול, להפנות שאלות לקהל, אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלה.
קיבלתי פה שאלה מהקהל, מה הביא אותי לתחום של ננו-טכנולוגיה, ומה למדתי. את התואר הראשון עשיתי בהנדסה כימית, והאמת שכבר ככה בסוף השנה הראשונה הצטרפתי לקבוצת המחקר של פרופסור אבי שרודר לתרופות ממוקדות מטרה ורפואה מותאמת אישית. אחד הדברים שאני חושבת שמאוד יפה פה בטכניון, גם כבעצם מוסד מחקר, זה שיש פה מחקר מאוד מאוד מתקדם עם כל הציוד הכי חדיש שיש, והוא מאוד קרוב גם פיזית וגם בגישה אליו לסטודנטים כבר מהתואר הראשון. אז ככה בתואר הראשון באמת נחשפתי לעולם הזה של מחקר, שלי אישית הוא קסם, זה מרגיש מין יצירה לצורך, יצירה לשם היצירה, שבהמשך אחר כך אם זה עובד, אז גם יש לזה אחר כך תרומה, אם זה לתעשייה בצורה פרקטית, להבנה של העולם, אחר כך אפילו להקים חברות סטארט-אפ. ובעצם היכולת לחשוב על רעיונות יצירתיים, לשחק עם המדע, לערוך ניסויים, משהו שמאוד מאוד דיבר עליי, אז באמת אני הגעתי מהכיוון של הנדסה כימית, אפשר להגיע על זה מכיוונים נוספים, המסלול לננו-טכנולוגיה, זה מסלול לתארים מתקדמים, אחד הייחודיות, מה שמאחד אותו בין היתר, זה שאפשר להגיע אליו מהרבה פקולטות שונות, אני הגעתי מהכיוון של הנדסה כימית, ביוכימית, ובאמת זה בעיניי מרתק, סופר מעניין, ואני גם רואה את עצמי ממשיכה בעולמות האלה.
אז שאלו אותי בעצם על המסלול, מהטכניון, איך מגיעים בעצם לתואר מתקדם במוסד כמו הרווארד, התשובה שלי היא כזו, קודם כל, לי יש את הדרך שאני עשיתי, שהביאה אותי, זה לאו דווקא אומר שזו דרך היחידה. אז נתחיל מזה. בגדול, בשביל להגיע לתואר שני במנהל עסקים בהרווארד, זה כל הקונספט של הלימודים שם, הוא מבוסס על הפריה הדדית בין הסטודנטים, ולכן כדי להגיע לשם, צריך להגיע עם רקע תעסוקתי, רקע מקצועי, ובעצם הם מכנסים שם אנשים מרקעים שונים, מתעשיות שונות. כשאני למדתי מדעי המחשב פה בטכניון, תוך כדי הלימודים היה לי מאוד חשוב באמת להשתלב כבר במשרת סטודנט גם באינטל, והמשכתי שם בעצם למשרה מלאה בתור מהנדס תוכנה. לאחר כמה שנים, באמת שנתיים, שלוש, במשרה מלאה עברתי לעבוד באיזשהו סטארט-אפ אחר, ותוך כדי ניסיתי להתקבל לתואר שני בהרווארד. מה שזה דורש, קודם כל, זה באמת גיליון ציונים טוב. אני יכול לומר שלצערי לא הייתי מצטיין דיקן או נשיא פה בטכניון, אבל בהחלט היה לי ציונים טובים, השקעתי, וזה אחד הדברים שהם מסתכלים עליו. דבר נוסף זה קורות חיים. כחלק מהלימודים שלי בטכניון, השתתפתי בתוכנית מנהיגות של סטודנטים, תוכנית ארצית, הייתי נציג סמסטר, וגם בעולמות הספורט, הייתי בארגון אוהדי הכדורסל של מכבי חיפה לצורך העניין. כלומר, יש חשיבות גם מאוד גדולה לפעילות אקסטרקולרית, כלומר פעילות התנדבותית, שמעבר לשעות הלימודים עצמם. חוץ מזה, נדרשות גם המלצות, המלצות יכולות לבוא גם ממעסיק, אבל גם מפרופסור, מדוקטור, ממרצה פה בטכניון, אז גם מאוד חשוב להיות בקשר טוב איתם, לעשות פרויקטים, סמינרים מעניינים, שתוכל לקבל באמת את ההמלצה לאחר מכן. בנוסף, יש מבחן בשם GMAT, שזה סוג של פסיכומטרי לתואר שני מנהל עסקים, לכתוב חיבורים ורעיון פנים אל פנים. תהליך מורכב, תהליך קשה, אבל אני יכול להגיד שבסופו של דבר, הלימודים בטכניון היו הרבה יותר מאתגרים מהלימודים בהרווארד. ברגע שמתקבלים לשם, זה כבר די בטוח שאתה תסיים. לעומת זאת, בטכניון זה בהחלט דורש השקעה לאורך כל הדרך.
כן. אולי ענבל?
כן, אז
לחזור על השאלה.
אתה בעצם שואל כמה זה רלוונטי התואר הראשון, אז הבחירה הספציפית של התואר הראשון לשלבים הבאים. אז בעצם אני חושבת שדבר ראשון, תלמד מה שאתה אוהב, אחרת אם אתה לא אוהב את זה, יהיה לך קשה פה לשרוד 4 שנים. זה סופר אינטנסיבי, וחלק מהסיפור זה שאתה אוהב מה שאתה לומד. אחר כך, את הדרך שלך, אם עשית תואר בהנדסה ביוכימית או בביולוגיה או בהנדסה ביורפואית, אתה כנראה תוכל להגיע לאותם מקומות. לעומת זאת, אם עשית מדעי המחשב, הנדסת חשמל, תעשייה וניהול, תוכל להגיע למקומות שונים. אנשים שמגיעים אליי לחברה שלי להתקבל, בלי רקע בכלל בביולוגיה לא יכולים להיכנס. פשוט כי אני צריכה שידברו את השפה. אז יש משמעות לקבוצה של המקצועות שאתה בוחר, בין הפקולטות, ככל שאתה בוחר בפקולטה תחרותית יותר, עם שם טוב יותר, יש לך סיכוי אחר כך גם להתקבל למקומות טובים יותר. אנחנו כן מסתכלים על מאיזה פקולטות הגיעו, ופרופסורים שממליצים. אז זה כן חשוב להסתכל גם על היוקרתיות של הפקולטה, וגם על האם אחר כך אתה יכול לעשות פרויקט, תואר שני, hands on, כדי לקבל קצת יותר תחושה של המקצוע.
אני יכולה לשתף שאני למדתי בפקולטה למדעי המחשב, והעבודה שאני עובדת במרבית השנים היא עבודה שיותר קשורה להנדסת חשמל והנדסת מחשבים. בילדותי לא דמיינתי שאני אתעסק בתחומים האלה, הם לא נראו לי תחומים מלהיבים. חשבתי על דברים יותר אומנותיים או יותר יצירתיים חשבתי. אני יכולה להגיד שבסופו של יום, כשאתה מגיע למקום עבודה, אין שבלונה אחת שאתה נופל אליה. אם אתה עושה תואר בכימיה או תואר בביולוגיה או במחשבים, זה לא שבסוף יש דבר אחד, שבלונה אחת שאתה עושה אותה. האפשרויות הן גדולות מאוד ורבות מאוד, ובתוך העולם שלנו, בתוך העולם של הנדסת, של תוכנה, יש אינסוף אפשרויות, וכל אחד יכול למצוא את משהו שהוא אוהב. כן.
מנכ״ל לא מתחיל, לא נולד כמנכ״ל. כל אחד בסופו של דבר מגיע דרך איזשהו מסלול מסוים, מנתיב קריירה מסוים. אני באופן אישי מאוד אוהב מחשבים, מאוד אוהב טכנולוגיה, מאוד מאמין בדאטה וב-AI, ואני חושב שקודם כל, כדי לפרוץ קדימה, צריך קודם כל בסיס יציב לפירמידה, וכמו שאמרתי, אני חושב שבעולם שלנו היום, וזה כנראה ילך ורק יהיה יותר ויותר חשוב, רקע של מדעי המחשב, רקע טכני, הוא כלי בסיסי להבנה של תהליכי עבודה, תהליכים שקורים בעולם, תהליכים שקורים בעסקים. אני אמנם היום כבר לא מתכנת בעצמי, אבל כן הדרך שלי להוביל ארגון התחילה מעולמות התכנות, עולמות הדאטה. עולם הדאטה אגב נוגע בהמון דברים, אפשר לגעת בדאטה של שיווק ובדאטה פיננסי ובדאטה שקשור ל... טוב, אני מגיע מעולם הספורט, אז של המשחק, וזה בעצם מה שהקנה לי את החשיפה לכל מה שקורה בעצם בעסק. ואני באמת מאמין שלבוא ולדעת לדבר את השפה, והיום לקחת ארגון שהוא כביכול יותר ארכאי וישן, ולהוביל מהפכה הטכנולוגית ולהטמיע מערכות מידע, זה משהו, זה יתרון עצום, שלדעתי יותר ויותר בעלי עסקים, שוב, מחוץ לעולם ההייטק, יתחילו לראות את הערך בזה, ויותר אנשים שמגיעים מרקע של תכנות לצורך עניין, יובילו חברות שהן לאו דווקא בקור שלהן טכנולוגיות. סליחה, אני גם אחזור על השאלה, קודם שאלתי למה מדעי המחשב, עכשיו למה לא מנהל עסקים. למען האמת, אני לא חושב שזה היה עוזר לי, תואר ראשון במנהל עסקים, כי כדי להבין טוב עסקים צריך להגיע עם רקע. ואני מאוד מאמין במה שהרווארד עשו, שהם אמרו, אין לך מה לבוא ללמוד מנהל עסקים אם לא כבר עבדת בעסק, אם לא כבר ניהלת אנשים, אם לא נוהלת על ידי אנשים, אם לא כבר חווית את המנגנון לקיחת החלטות שיש בכל עסק. כלומר, להגיע לתואר ראשון וישר ללמוד מנהל עסקים, לדעתי הוא מפספס איזשהו דבר מאוד משמעותי שהסטודנט לא באמת יוכל ליישם את זה בשטח. זה הכל יהיה נורא תיאורטי בלי להבין איך הוא מיישם את ה-best practices בעבודה עצמה. הטכניוניסטים. אז השאלה היא, האם אפשר כן לקדם את הקריירה גם בלי נגיעה בתפקיד או תואר שהוא טכני? אז התשובה שלי היא כן, אפשר להגיע בכל תחום שאת מתחברת אליו, שיש לך את התשוקה אליו, זה יכול להיות שוב שיווק, משפטים, כלכלה, כוח אדם אפילו, כל אחד יכול למצוא את מה שהוא טוב בו, לבסס את נקרא לזה את הניסיון ואת הידע העסקי שלו באותה מחלקה, ומשם זה קצת כמו לשים את הרגל בדלת, get your foot in the door, להיכנס לתעשייה, לצבור את הניסיון, ומשם להמשיך לפתח את הקריירה, כי באמת כדי להגיע בסופו של דבר לכיסא המנכ״ל, אפשר להגיע מענפים שונים בעסק.
אולי אם בעל רוצה להוסיף, את בסך הכל מנכ״לית של חברה משלך, אולי את רוצה לספר לנו איך הגעת לזה?
כן, אני חושבת שהשאלה שלך היא סופר חשובה, בהקשר גם של מה שאלון אמר, אני חושבת, אלון, תקן אותי אם אני טועה, אבל אם היית יכול לוותר על תואר, אומרים לך, אתה יכול להחזיק רק תואר אחד, כנראה שהיית מחזיק את התואר הטכני, כי המנהל עסקים לומדים, יש לי PhD, תלבטתי אם לעשות MBA, ובסוף, כל מי שישב 3 שנים על כיסא, ילמד MBA, תואר שני מנהל עסקים, אם הוא לא היה שם ולא סגר דילים, ולא ראה איך השוק מתנהג, זה כמו ללמוד לרכוב על אופניים בספר. אז אני חושבת שא', שאיפה שלך היא מדהימה להגיע רחוק, ואני אוהבת את זה ממש, ואני חושבת שבסוף צריך להתחיל איפשהו. אני לתפקיד של המנכ"לית הגעתי אחרי הרבה ניסיון בתעשייה, בביולוגיה עובדים, אני חושבת רבית, ננו חלקיקים זה פחות או יותר, אני אפילו יותר גורם מזה, הרבה במעבדה, הרבה, אחרי שסיימתי דוקטורט, עם 3 שנים בתעשייה, נכנסתי עדיין כחוקרת, עבדתי במעבדות הרבה, אבל זה נותן לי היום אפשרות להסתכל על המון דברים, לא רק מהתחום שלי, כלומר יש לזה יתרון אדיר, ואני מסכימה עם אלון, ככל שנתקדם בשנים, אנחנו נראה אנשים בכירים, מגיעים יותר מהרקע הטכני, זה יכול להיות הטכנותי בעולם החישובי, וזה יכול להיות הרקע הטכני הביולוגי, פתחי חברות גדולות בתחום שאת מתעניינת, תסתכלי על הרקע של ההנהלה, לרוב תראי רקע טכני, כמעט לא תראי אנשים שהתחילו במשהו כזה מאוד מופשט, והתקדמו מאוד גבוה, כי בסוף הטכני הוא קריטי, הוא חשוב, וזה תהליך גם שעוברים, את מתבגרת לתוך זה.
שאלו אותי מה עשיתי ב-NFL, בעצם ניהלתי מחלקת Data Analytics בכל הצד העסקי, כלומר אני לאו דווקא מבין גדול בפוטבול, אבל כן בכל מה שקשור לכרטיסים, מודלים לתמחור, אופטימיזציה של הכנסות, כל מה שקשור להכרה והבנה של האוהד, של הלקוח אפשר להגיד, לבנות באמת מודלים של מי יגיע למשחקים, מודלים של מי יקנה מנוי לעונה הבאה או מי בסיכון לבטל את המנוי, וגם הרבה עבודה לגבי ספונסרים, כלומר הרבה שיתוף של דאטאבייסים בין שני ארגונים, כדי יש מה שנקרא מודלים של לוקלייק, כלומר למצוא גם מישהו שהוא גם אוהד וגם לקוח, ואז למצוא עוד אנשים שדומים לו. שוב, הדאטה ב-NFL לא היה מאוד עשיר, דאטאבייס של קרוב ל-50 מיליון אנשים, ועשינו, היה לי צוות של 10 אנשים שם, שניהלתי, שבאמת לקחנו את עולם הספורט צעד קדימה, כולל אגב דברים שהם לאו דווקא קשורים לדאטה, בזמן הקורונה, כשהיו הרבה משחקים ללא קהל, אז פשוט בנינו אלגוריתם שידע כן להכניס קהל לאצטדיונים, תוך כדי שמירה על כללי הבטיחות והמרחק, אבל עם מקסום מספר אוהדים שכן יכולים לבוא ולהיות במשחק. אז באמת, יש לזה המון יישומים שאפשר לעשות, וזה משפיע בסופו של דבר על חייהם של עשרות ומאות אלפי אוהדי ספורט.
אני אשמח להרחיב בנושא של הדאטה לפני זה, ולהוסיף, היום ארגונים, גם ארגונים סופר מסורתיים, לא זזים בלי דאטה. ייעול של תהליכים, לוקחים שרשרת הספקה של ארגון, משולבים הרבה מודלים של AI, כדי שתהליך קבלת ההחלטות יהיה הרבה יותר אופטימלי, ואז במספרים גדולים הארגון מרוויח יותר, הארגון זז מהר יותר, וגם שכבת ההנהלה היום עובדת עם דאטה, מקבלים החלטות מבוססות מידע, ולכן כניסה לעולם העבודה, גם הניהולי, עם מתואר טכנולוגי, זה נקודת כניסה גבוהה, שאחרי זה עוזרת גם בתפקידים מתקדמים יותר.
רבית, את רוצה?
כן, נשאלה פה שאלה, מה הסיטואציה הכי קשה או מורכבת שהתמודדנו איתה במהלך הלימודים עבודה? שאלה באמת קשה, היו לא מעט רגעים, לא מעט התלבטויות. אני אבחר להתייחס על אחד הרגעים או תקופות שהיו לי פה, זה היה, כמו שנאמר קודם, זכיתי בתחרות הביסטק, זה בעצם אקסלרטור של הטכניון של 30 שנה, בה הקמנו מיזם, פיתחנו אותו, ואחרי 30 שנה באמת זכינו בגמר במקום הראשון, הייתי אז בדיוק בתחילת התואר השני שלי, גם עם הרבה מאוד שוקל למחקר. עם הזכייה במקום הראשון הגיעו גם פניות מקרנות השקעות, הגיעו כל מיני הצעות, היה מין היי מטורף כזה, אבל גם דילמה מאוד קשה של בעצם איזושהי משהו, דרך שהייתי צריכה לבחור, אם ללכת עכשיו all in ולהקים את המיזם, ולעזוב רגע את הלימודים והמחקר, או להמשיך ולהעמיק במחקר. שזה בסוף מה שבחרתי לעשות. לא זנחתי את הצד היזמי, אני מרגישה שגם מחקר הוא סוג קצת של מיזם במובן מסוים, אבל עם התמקדות בפן הטכנולוגי, מדעי ופחות בכל הצד העסקי. אני חושבת שבסוף אין דרך נכונה או לא נכונה, אני שמחה עם מה שבחרתי, ואני מרגישה גם שקיבלתי כלים משני הכיוונים, גם כל הנושא של היזמות, שבטכניון יש בו המון תוכניות שמפתחות את הסקילס האלה, זה דברים שאני משתמשת בהם כל הזמן, אם זה בכל מיני יוזמות נוספות ועסקאות שסגרתי, ואם זה אפילו באיך להציג את המחקר, כלים שלקחתי מעולם של היזמות, והשלחתי אותם לדברים אחרים. אז בהחלט הייתה התלבטות קשה, ואני שמחה עם מה שבחרתי, ונראה מה יוביל להמשך.
אני חושב שהדבר המשותף בין כל רגעים הקשים בטכניון, זה שבדיעבד אתה מסתכל והם הם הרבה יותר מתוקים, אתה מסתכל עליהם ואתה רואה אותם בחיוך, וגם בהמשך, ככל שאתה מתבגר ומתנסה בעולם העבודה באתגרים, אתה מבין כמה הסיטואציות שעברת בטכניון בנו אותך כדי להתמודד אחרי זה עם האתגרים בעולם האמיתי.
אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר, אני מאוד מסכימה, כשאני הגעתי לטכניון הייתי בת 20, נפלתי על הלימודים של שנה ראשונה, והיה לי מאוד קשה. הייתי רגילה להיות התלמידה הכי חכמה בכיתה, וציונים טובים, ופתאום ראיתי ציונים בשכונות קשות. היה לי מאוד קשה בלימודים, ולא הייתי רגילה לזה. פתאום כולם היו חכמים, כולם היה להם ציונים גבוהים, והרגשתי ככה שנכנסתי להיות בליגה גבוהה. בשנה השנייה העניינים התחילו להשתפר, ואחר כך למדתי מקצועות, הכל השתפר, הקושי היה רק בשנה הראשונה. איך זה השפיע עליי, ההתמודדות עם הקושי הזה? במהלך השנים הארוכות שאני עובדת בתעשייה, לא הכל היה תותים. היו שנים כאלה ושנים כאלה, כל חברה יש לה פתאום גל פיתורים, פתאום חוזרים מחופשת לידה, החיים הם מורכבים, לפעמים הפרויקט שעבדת עליו נגמר, ואתה צריך להיכנס לפרויקט חדש, ואז שוב פעם אתה מגיע לתקופה שאתה צריך להיכנס, לקפוץ לתוך המים העמוקים, ומהר להתחיל לשחות, ואתה אומר, כבר היה לי את הקשה הזה, כבר היה לי אותו פעם את הקשה הזה, אני זוכרת שהיה לי פעם נורא קשה, ושחיתי מהר ועברתי את זה, ועכשיו אני אעשה את זה עוד פעם, אני עוד פעם אכנס למים, אשחה מהר ויעבור את זה, אז אני מסכימה עם מה שנאמר פה, שהתחושת מסוגלות הזאת, בסוף אתה יוצא מזה, מהקושי הזה, ואתה מרגיש חזק, כי אתה ניצחת, והתקדמת לשלבים הבאים.
הטכניוניסטים.
אז במהלך התואר, היו לנו שני מסלולים, היה תעשייה וניהול קלאסי, והיה מערכות מידע, ולי היה ברור שהעולם הטכנולוגי יותר מעניין אותי, וכשחיפשתי עבודה, זה היה בשנה השנייה, אז התחלתי לעבוד בתעשייה אווירית, בקו הייצור, ומהר מאוד הבנתי, כי כולם הלכו ועבדו, וזאת הייתה עבודה זאת האופציה שהייתה לי, והתחלתי לעבוד שם, ומהר מאוד הבנתי מה אני לא רוצה, ואז עברתי לעבוד בחברת HP, בתור דאטה אנליסט, זה היה בסדר גודל של 2006, עולם הדאטה רק התחיל להתפתח, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, בזה אני רוצה לעסוק בהמשך, וככה גם כיוונתי את הפרויקט גמר שלי בטכניון, לעולם הדאטה, זה היה בין הפרויקטים הראשונים שעשינו בעולם הדאטה, ומשם המשכתי בעולם הדאטה, בתור מפתח, בתור מנהל פרויקטים, ואחרי זה ברפאל בעוד מספר תפקידים, ואני חושב שהטכניון פתח לנו, בטח בפקולטה תעשייה וניהול לשעבר, את מרחב האפשרויות שיש בשוק העבודה, ומאפשר לך סדר גודל של שנה שנייה להתפקס על מה שמעניין אותך, להתמחות שמה, לקחת את הקורסי בחירה הרלוונטיים, ואז גם זה מסליל אותך אחרי זה להמשך.
טוב, אני רוצה להודות לחברי הפאנל המכובדים, לענבל, לעידו, לרבית ולאלון, תודה רבה לכם. אני מאחלת לכם, לכל האנשים הצעירים פה בהתחלת דרכם, אני באמת מאחלת לכם שתתקבלו למה שאתם רוצים, שתיהנו מהלימודים, שתצליחו בלימודים, אחר כך שתעשו קריירות נהדרות ותתרמו לחברה.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.